שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
והאמת שאני די מתרגש לחזור להקליט. הייתה לנו תקופה די ארוכה שמרוב עומס בפעילות השותפות שלנו, גם דברים אישיים, לא כל כך יצא לנו להקליט, גם בתוך העסק של להכתיס אנשים חדשים לכל מיני תפקידי מפתח.
וגם חיכית לי שאני אחזור לארץ.
וגם חיכיתי שגיא סוף סוף יעשה עלייה ויחזור אלינו לישראל, אז גיא פה איתנו לבינתיים. ואנחנו ממשיכים בעוד פרק בסדרה על קבלת החלטות. אנחנו הולכים לסיים היום את הנושא של הטיות קוגניטיביות, שבעיניי הוא נושא שהוא גם מרתק וגם מאוד חשוב כרקע לקבלת החלטות. ואני רוצה להתחיל עם העניין של החלטה שהיא החלטה דיפולטיבית או החלטת ברירת מחדל, כי כבני אדם, והמחקר מראה את זה בצורה מאוד יפה, אנחנו נוטים לא לרצות לקבל יותר מדי החלטות, וכשאנחנו יכולים, אנחנו נעדיף לקבל את ההחלטות שלנו בצורה של ברירת מחדל. אני חושב שאנשים חווים את זה בכל מיני מקומות, בין אם בהרגלים של איך הם ישנים ואוכלים ואיך הם מתנהגים עם אנשים. וכשאנחנו מקבלים החלטות מתוך מקום שהוא דיפולטיבי, מתוך מקום שלא באמת שואל מה נכון לעשות בסיטואציה הזאת, אלא הולך על איזשהו פס רץ, לפעמים זה יכול לעבוד לטובתנו. אם מראש בנינו את הפס הרץ הזה בצורה שהיא נבונה, אבל אם לא, זה יכול להוביל אותנו להרבה החלטות ומללות. ובעניין הזה נעשה ניסוי בישראל, שהוא ניסוי מאוד מעניין, בוועדה לשחרור מוקדם של אסירים מבתי כלא. בישראל, אסיר שהתנהג כמו שצריך, יכול לבקש שחרור מוקדם, לדעתי מורידים לו עד שליש מהתקופה שהוא אמור להיות במאסר. ומה שגילו, זה שהוועדה לשחרור אסירים, כשהיא מתכנסת, הנטייה שלה, לשחרר אסירים מוקדם, באמת לקצר לאנשים את העונש, היא הרבה יותר גבוהה כאשר מדובר בשעות של תחילת היום, כשהם רעננים, כשהם אנרגטיים, וככל שהיום נמשך ומתקרבים לשעות אחר הצהריים ואנשים מתעייפים ורוצים ללכת הביתה, הסיכוי של אסיר להשתחרר מוקדם הולך ויורד, הולך ויורד, מכיוון שההחלטה הדיפולטיבית במצב כזה, היא להשאיר את האסיר את כל התקופה שנגזר עליו מלכתחילה, וצריך איזשהו שיקול דעת בשביל להגיד, המצב פה מצדיק שהאסיר הזה ישתחרר מוקדם, וממש האסירים המסכנים שנבחרו שהדיון שלהם יהיה בשעה אחת בצהריים, קיבלו החלטה שהיא פחות מטיבה איתם, ואני חושב שזה נכון בכל מערכת המשפט, שבסוף אנחנו עובדים מול בני אדם, והדברים האלה משפיעים על כל בני אדם, גם האנשים היותר חכמים. גיא, איפה זה פוגש אותנו, בין אם בעולם ההשקעות או בחיים האישיים שלנו, שיש לנו החלטות דיפולטיביות, ומתי לדעתך נכון לנו ללכת עם החלטה שהיא דיפולטיבית, ומתי לדעתך נכון לנו לא לתת למערכת הזאת להשתלט על קבלת ההחלטות שלנו?
כן, אני חושב שאתה שואל שאלה גדולה, ואני חושב שאנשים מקבלים הרבה יותר החלטות ביום-יום ממה שהם צריכים. כי יש לנו בתור בני אדם נטייה, כשיש לנו איזושהי סיטואציה ואיזושהי דילמה, לשאול מה הפתרון הנכון פה עבורי, והרבה פעמים, כשאנחנו מפעילים את השיקול דעת שלנו על סיטואציות שונות, ומנסים כל פעם לשאול מחדש מה נכון בסיטואציה הזו עבורי, אנחנו הרבה פעמים נקבל תוצאה מצרפית שהיא פחות טובה, מאשר אם נפעל ברמה מסוימת נטייה, כמו אלגוריתם. והנושא הזה מומחש מאוד טוב בעיניי בספר נוסף של דניאל קנמן, שהוא פחות מוכר מ-Thinking Fast and Slow. לדניאל קנמן יש ספר נוסף יש לו כמה ספרים נוספים, אבל ספר נוסף שאני קראתי שנקרא Noise. ובספר הזה הוא מדבר הרבה, ביחד עם עוד שני סופרים שותפים, אני לא זוכר את השמות שלהם, הם מדברים על מערכת המשפט באופן כללי, ובעיקר בארצות הברית. ומדברים על השונות בתוצאות, שמתקבלת בהחלטות של מקרים מאוד דומים אצל שופטים שונים, ואחת המסקנות שהם מגיעים אליהן בספר זה שמערכת המשפט היא מאוד לא הוגנת, כי ממש בסיטואציות שהן כמעט זהות, שופטים שונים מקבלים החלטות מאוד שונות, ואחת ההמלצות או התוצאות של הספר זה שצריכים לשים יותר משקל על התהליך, שהתהליך יהיה אחיד מבחינת החוק, ולתת פחות שיקול דעת לשופט, כי לשופט יש כל מיני טעויות בשיקול דעת, כל מיני סטיות מהשיקול דעת הנכון, ואני חושב שאפשר לקחת את המסקנות האלה גם לחיים שלנו, כשאנחנו מקבלים החלטות, יש לנו את הנטייה מצד אחד כן לפעול אינטואיטיבית, מצד שני, אם אנחנו צריכים לחשוב, אז אנחנו פועלים, נקרא לזה, בצורה שיותר קוגניטיבית, פחות אינטואיטיבית, אבל יש את אותה הדרך השלישית, שהיא קבלת החלטות מונחת עקרונות. כלומר, בניגוד לקבלת החלטות מונחת אינטואיציה, או לקבלת החלטות מונחת תוצאות, שאני שואל מה התוצאה שאני רוצה להשיג, יש קבלת החלטות מונחת עקרונות, שלפעמים בטווח הקצר היא פחות תטיב איתנו, אבל היא יכולה סוג של ליישר את החיים שלנו בכיוון מסוים, ולשזור איזשהו קו מאחד בין הרבה מאוד החלטות שונות שאנחנו עושים, שבסוף מובילות אותנו להגיע הרבה יותר רחוק, ואני רוצה לקחת את זה לכמה דוגמאות פרקטיות. נגיד שאני הבנתי שלי חשוב בחיים להיות בריא, ואני רוצה לחיות אורח חיים בריא. ואני מקבל החלטות שקשורות לבריאות שלי בצורה שהיא מוכוונת ערכים ולא מוכוונת תוצאות. ונניח שאני עכשיו ניצב באיזושהי סיטואציה, שאני בערב עם חברים, ומוציאים עכשיו קינוחים, איזשהו מגש גלידה, שאני יודע שהיא מאוד טעימה. יכול להיות שאני אבוא עכשיו, אני אעשה את החשבון, ואני אומר, וואלה, אני נמצא פה עם חברים, גלידה אחת לא תגרום לי נזק משמעותי לבריאות, והיא באמת לא תגרום לי נזק משמעותי לבריאות. ויכול להיות שאני מאוד דהנה ממנה, בטח אם מדובר על משהו כזה שהוא חד פעמי, וכל החברים שלי אוכלים, וזה טוב גם לחיבור שלנו, והכל בסדר. אין לי שום בעיה מהותית עם ההחלטה של לאכול גלידה אחת פעם ב. אבל אם אני מקבל החלטות מתוך המקום של לדבוק באותם עקרונות שאני פועל על פיהם, ואני מתעלם מהכדאיות או חוסר הכדאיות של הסיטואציה, אז האפקט המצרפי של זה יכול להיות אדיר. כי כשאני מתרגל להגיד לא לגלידה ברמה העקרונית, ואני יודע שאני באופן אישי כן אוכל גלידה, אבל כל אחד והמטרות שלו, יש לי דברים שאני מאוד קנאי לגביהם, כאשר אני יודע שאני בצורה קטגורית אומר לא לגלידה, ההחלטה לא לאכול גלידה היא נהיית הרבה הרבה יותר קלה, כי זה כבר נהיה הרגל. אני למשל לא מאשן, ואף פעם לא ישנתי, אף פעם לא ניסיתי גם לאשן. כי אני יודע שאני לא רוצה לאשן. ואני גם לא אנסה סיגריה למרות הסקרנות, כי אני יודע שזה מנוגד לערכים שאני בוחר לפעול על פיהם, והכוח המצרפי של ההרגלים שלנו הוא אדיר. יש משפט בעולם העסקים, שאומר שהביצועים שלנו לא נגזרים מגודל השאיפות שלנו, אלא מאיכות ההרגלים שלנו. יש כמה גרסאות למשפט הזה, אבל ברמה המהותית, כל בן אדם מצליח, הוא מצליח בגלל שהוא חי בצורה מוצלחת יום-יום עם ההחלטות הקטנות, ואני באופן אישי מאוד מאוד משתדל לקחת כמה שיותר מההחלטות שלי לאוטומט, ושהאוטומט הזה הוא יהיה האוטומט הנכון, האוטומט שמוביל אותי לסוג החיים שאני רוצה לחיות, ו... זה באמת נהיה מאוד מאוד קל. ברגע שאתה מטמיע הרגל אחד בצורה נכונה, ויותר מזה, אתה מטמיע את ההרגל של לעמוד במטרות שלך, ואת ההרגל של... אתה תופס את עצמך כבן אדם שעומד בהרגלים שלו, אתה יכול אחרי זה להטמיע עוד הרגל ועוד הרגל בהדרגה. לא צריך
להיות הטבע שלך.
הופך להיות הטבע שלך. ויש פה ממש ריבית דריבית שהיא לא כספית, אלא נקרא לזה אישיותית, מנטלית, שהיא
גם תתרגם לכסף בהמשך.
כן, אז אני חושב שכל החלטה שאנחנו ניצבים מולה, שווה לנו לשאול איזה סוג של החלטה זו. האם זו החלטה שאני רוצה להפעיל בשיקול דעת שהוא נקודתי, שהוא מסתכל ברמה מסוימת טווח קצר, או האם אני רוצה לשייך אותה לקטגוריה של הרגלים, של החלטות קבועות, או האם אני רוצה לבחור פה על פי אינסטינקט. וזה בא לידי ביטוי בעוד מקומות ובעוד דוגמאות. יש עיקרון בעולם ההשקעות שאומר, אל תשקיע במה שאתה לא מבין. מאוד פשוט. אל תשקיע במה שאתה לא מבין, גם וורן בפט אמר את זה, גם בנג'מין גראם אמר את זה, הרבה משקיעים גדולים אומרים את זה, ורוב האנשים שתשאל אותם האם הם מסכימים עם המשפט, הם יגידו שכן. עד שמגיעה הזדמנות אחת, שנראית הזדמנות אדירה, אינטואיטיבית, והם אומרים, טוב, אולי פה אני אחריג את זה, כי זאת באמת הזדמנות גדולה. פתאום יש איזושהי הזדמנות להשקיע בסטארט-אפ של חבר, או יש איזושהי מניה של חברה שאנחנו לא יותר מדי מבינים בה. אבל היא נראית לנו פשוט במחיר מגוחך, אחרי שירדה 80%, וזה מאוד מפתה לפתות מהעיקרון שלנו בשביל ההזדמנות הנקודתית, וגם אם אנחנו נסתה מהדרך ונרוויח מזה שסתינו מהדרך, זה יכול לפגוע בנו בטווח הארוך. ועוד דוגמה למקום שאני רואה את זה בצורה מאוד בולטת, זה כאשר אנשים שיש להם איזשהו עיסוק מרכזי, איזושהי עבודה, הרבה פעמים אנשים גם שמרוויחים יפה וטוב, נכנסים לעולם הנדלן כי הם רוצים לקנות דירה להשקעה, ואז הם מתחילים לחפור ולחפש איזו עסקה משמעותית מתחת למחיר שוק, ולדפוק על דלתות, ולנסות עכשיו להבין בכל העולם של השיפוצים והמסע ומתן, ולהיכנס לעומק ולהוציא איזו עסקה מטורפת, וגם אם הם מצליחים בעסקה המטורפת, והם הרוויחו יותר ממה שהם היו מרוויחים אחרת, בזמן הזה הם לא ממקדים את המאמץ שלהם על העבודה המרכזית, על הכישרון הכי גדול שלהם, על ההזדמנות הכי גדולה שלהם, והם יכולים ברמה מסוימת גם לפגוע בהתפתחות, במסלול התפתחות קדימה. זה לא תמיד המצב, אבל אני מאוד לומד עם העסק. ככל שאנחנו, העסק שלנו גם גדל, ואנחנו לומדים הרבה תוך כדי, אני מאוד לומד את הכוח של פוקוס, וקבלת החלטות מתוך מקום ערכי. כשאני אומר ערכי, אני לא מתכוון מוסרי. יש לזה גם מקום, אבל אני מתכוון ערכי במובן של לכאן אני מכוון, היא פשוט מיישרת אותנו, ואני תופס שהיא יכולה להוביל אותנו. הגישה הזו, הרבה יותר רחוק בסופו של דבר.
כן, אז אני חושב שיש פה שני צדדים לעניין הזה של קבלת החלטות דפולטיבית או על פי ברירת מחדל. החלק שאתה התייחסת אליו הוא החלק שבאמת לפעמים נכון לנו ללמוד איך לקבל החלטות בצורה שהיא דפולטיבית, שאנחנו מראש החלטנו שככה אנחנו הולכים בצורה קטגורית להחליט לגבי כל השאלות הפיננסיות האלה או כל השאלות האישיות האלה, ופשוט לדבוק באותה אסטרטגיה, אני אומר במרכאות, מתוך הבנה שלאורך זמן האסטרטגיה הזאת בוודאות תביא אותנו לתוצאות שלנו. ובעולם ההשקעות, אני חושב שזה מאוד מאוד בולט, אנשים שמנסים להתעשר מאיזושהי הזדמנות אחת, והם לא מבינים שרוב האנשים שבנו עושר מאוד גדול, בטח בעולם ההשקעות, הם בנו אותו על ידי דביקות באסטרטגיית השקעה מסוימת לאורך תקופות זמן ארוכות מאוד. הצד השני של החלטות דפולטיביות הוא גם להבין שלפעמים סיטואציות מסוימות גורמות לנו לקבל החלטות שהן לא החלטות טובות. נתתי את הדוגמה של הוועדה לשחרור אסירים, כשאנחנו עייפים, כשאנחנו רעבים, כשאנחנו כועסים, כשאנחנו חולים, כשאנחנו לא מרגישים טוב. כל הסיטואציות האלה הן סיטואציות שגורמות לנו לקבל החלטות לא טובות, ואני בטח בעולם של הזוגיות, אני חושב שזה קורה הרבה, שאנשים מקבלים החלטות מתוך מקום שהוא מקום כועס, מקום שהוא לא רגוע. באופן כללי, כאשר אנחנו מקבלים החלטות שהן החלטות גדולות, החלטות משמעותיות לגבי החיים שלנו, נכון לנו מאוד מאוד להיזהר מלקבל החלטה שהיא דפולטיבית. ההחלטות הדפולטיביות הן טובות במיוחד לדברים הקטנים, האם אני אוכל גלידה בלילה, או האם אני מעשן סיגריות, או האם אני מלכלך על אנשים אחרים, וזה לא צריך להיות על הדברים הגדולים, כי הנטייה של רוב האנשים שההחלטה הדפולטיבית שלהם היא הנטייה יותר, בוא נקרא לזה, חייתית, יותר אינטואיטיבית, והיא לאו דווקא המקום שאנחנו רוצים לחיות מתוכו ולקבל מתוכו החלטות. מעבר לעניין הזה של החלטות דפולטיביות, יש לבני אדם רצון לשמר איזשהו סטטוס קוו. סטטוס קוו זה רצון שדברים לא השתנו, ואני חושב שברמה מסוימת זה נובע מרצון שלנו לא לקבל החלטות. בני אדם לא רוצים לקבל החלטות. הסיטואציה הזאת שאני צריך עכשיו להחליט, האם למכור את הדירה שבבעלותי כדי לצאת למהלך שהוא יותר רחב, ואולי לקנות שתי דירות, שלוש דירות, או כל מהלך פיננסי אחר, הוא מהלך שאנחנו רואים שהוא מאוד מאוד קשה לאנשים, הם מעדיפים לאשר את המצב כפי שהוא, וכמובן כאשר אנחנו בוחרים לאשר את המצב כפי שהוא, ולא לפתוח את האפשרויות השונות, הרבה פעמים, ואני מניח שגיא אתה כמעט תמיד תגיד לרוב, אנחנו נמצא את עצמנו עושים את ההחלטה הלא נכונה.
כן, הנטייה הטבעית של האנשים היא להימנע משינוי, כי זה יותר קל, וכי אנחנו יודעים שאם אנחנו לא נשנה שום דבר, כנראה שנהיה בסדר, ובתור בני אדם אנחנו יודעים שהיום בסדר לנו, אנחנו לא רוצים לסכן את זה בשביל משהו שהוא לא ודאי. ויש הרבה מחקרים שמראים שהדרך שבה אתה מציג לאנשים אפשרויות, משפיעה מאוד על האפשרות שבה הם יבחרו. אני נגיד מוריד אפליקציה לטלפון, ושואלים אותי איזה הגדרות גישה אתה רוצה לאפשר לאפליקציה, הנטייה הטבעית שלי היא לאשר את ההגדרות המומלצות. כלומר, איך שזה הגיע, יש לי תיבות מסוימות שמסומנות ב-V, ותיבות אחרות שלא מסומנות ב-V, ואני לא עובר עכשיו וקורא כל הרשאה, אם אני רוצה לתת אותה או לא רוצה לתת אותה, אלא אני פשוט מאשר. ויש נתון מעניין שמדינות שבהן הברירת מחדל של אזרחים היא שבמצב של מוות הם תורמים איברים, והם יכולים בעצם לעשות opt-out, לבחור לצאת מזה, לעומת במדינות אחרות שבהן האזרחים כברירת מחדל במקרה מוות לא תורמים איברים, והם צריכים לעשות opt-in, בעצם לבחור לתרום איברים. המדינות שבהן ברירת המחדל היא לתרום איברים, הסטטיסטיקה היא שאחוז הרבה הרבה יותר גבוה מהאוכלוסייה, לדעתי למעלה מ-90% בוחרים כן לתרום איברים.
בעצם בוחרים לא לעשות שינוי.
בוחרים לעשות שינוי. ולעומת זאת, במדינות שבהן הברירת מחדל היא לא לתרום, ואנשים יכולים לבחור לתרום, הסטטיסטיקה היא שהרבה הרבה פחות אנשים בוחרים לתרום, לא כי הם אנשים פחות טובים, אלא כי הם פשוט לא רוצים לקבל פה החלטה אקטיבית. ויש ספר ידוע על הנושא הזה בשם נאג' שמדבר על מדיניות ממשלתית ואיך היא יכולה גם בלי להיעזר בחוקים, אלא רק על ידי שימוש בכלים, נקרא לזה ארגונים, להכווין את האוכלוסייה לדרכי הפעולה שהממשלה רוצה לעודד. וכאשר אנחנו מבינים שהנטייה הטבעית שלנו היא לא לעשות שינויים איפה שאפשר ולא לעשות דברים חדשים, אני חושב שאנחנו יכולים מאוד מאוד להרוויח מלנסות להפוך פה את הברירת מחדל שלנו, בטח מי שעוסק בעולם העסקי, בעולם היזמי, ואם אנחנו מתקשים להגיע להכרעה בין שתי אפשרויות, דווקא לבחור באפשרות שכן נקרא לזה טורפת את הקלפים וטיפה מנענת אותנו, וטיפה גורמת לנו לצאת מאזור הנחות, כי דווקא שם אנחנו יכולים להיחשף להזדמנויות חדשות, ובעיקר לקבל מידע חדש. מי שרוצה לצמוח ולהתפתח, הוא חייב כל הזמן ללמוד. ואתה לא לומד שום דבר, כל עוד אתה עושה את מה שעשית אתמול ושלשום, ובעיניי לחלוטין עדיף לעשות צעד ולעשות טעות, ולגלות נקרא לזה עוד איזשהו אזור שהיה לפני כן שחור במפה, כי זה מאפשר לך לצמוח, זה מאפשר לך לקחת עוד אימור קטן ועוד אימור קטן, ולהרחיב את סל הכלים שלך והמיומנויות שלך, ובסוף להצליח יותר במה שאתה רוצה להשיג.
כן, שזה באמת משהו שברמה האישית אנחנו מאוד מאוד מנסים להטמיע אצלנו בעסק, ואני אגיד ברמה האישית שזה גם מאוד, לי זה קשה מאוד, לי זה מאוד מאוד קשה, זה הימורים שהם עולים כסף כל דבר, והאם לעשות את זה או לא לעשות את זה, וזה להיות מוכן גם להפסיד הרבה מאוד כסף על טעויות ולמוכן גם להפסיד. יש סרט כזה שאני זוכר שראיתי בתור ילד של מישהו שמאיזשהו כישוף או משהו קורה לו שהוא רק יכול להגיד כן לכל דבר שמציעים לו, אולי קוראים לזה יסמן או משהו, אני לא לגמרי.
זה לא ילד, זה ג'ים קרי.
כן, לא, זה לא ילד, כשאני ראיתי את זה בתור ילד.
הבנתי.
והסרט מראה כאילו גם את הדברים המדהימים שהוא מגיע אליהם, בגדול הנטייה לא להידבק לרק מה שנוח לנו לסטטוס קוו, זו נטייה שמאפשרת לנו לצמוח, ומי שרוצה להגיע להישגים יוצא דופן, הוא חייב לחיות חיים יוצא דופן, וכדי לחיות חיים יוצא דופן, צריך גם לעשות דברים שהם לא בשגרה שלנו, בסטטוס קוו שלנו. עוד נקודה שאני חושב שנכון לדבר עליה, בהקשר הזה של הטיות בקבלת החלטות, זאת הנקודה של הטיית האישוש, או ה-confirmation bias, שמדובר בהטייה שהיא מאוד מאוד חזקה, ובגדול, הטיית האישוש אומרת שאנחנו כל הזמן מחפשים לאשש את המידע שאנחנו כבר יודעים, וכאשר מישהו חושף אותנו לאיזשהו מידע שהוא לא נוח לנו, אנחנו נוטים לחשוב שכנראה המידע שהוא חושף אותנו אליו הוא מידע לא נכון ולא רלוונטי. לדוגמה, אם עכשיו קניתי את המניה של אפל, ואני בטוח שאפל היא מניה מדהימה. ואז אני יושב עם אלעד שהוא מתכנן פיננסי אצלנו בחברה, ואלעד מספר לי על ה-compensation package של עובדי אפל, וכמה הוא בעייתי למשקיעים. בואו נגיד לצורך הדוגמה. ופתאום אני אומר, רגע, כל התזה שלי של ההשקעה, פתאום משהו קצת גורם לי לזוז באי נוחות, והרצון הטבעי, הבייס הזה של הטיית האישוש, הוא להגיד, לא, 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 מה שאתה אומר זו טעות, אתה כנראה לא מבין את כמה שהתזה שלי נכונה, ואנשים כל הזמן מחפשים להשש, רוב האנשים לא רוצים להתעמת עם דעות שנוגדות אותם, רוב האנשים מעדיפים ללכת עם מה שמאמינים בו, אני רואה את זה הרבה בדור המבוגר יחסית, הדור המבוגר, אנשים בני 50-60, בעולם של אסטרטגיות הנדלן, שאנחנו מדברים איתם על היתרונות של הקרוסלה לעומת הצבירה, והם חיו חיים שלמים שהצבירה הייתה הדבר הכי הגיוני וטוב שאפשר לעשות, ואנחנו מנסים להגיד למה היום יכול להיות שזאת לא האסטרטגיה הכי מבריקה לכולם, ומאוד מאוד קשה להם לקבל את זה, שיכול להיות שמה שהם הכירו שעבד והוא מעולה, לאו דווקא הוא הדבר הכי נכון לעשות.
כן, והנטייה הטבעית שלנו היא באמת גם לחפש את המידע שתומך במה שאנחנו כבר חושבים. לא סתם ימנים קוראים עיתונים ימניים, ושמאלנים קוראים עיתונים שמאלניים, ואני חושב שבן אדם שרוצה שוב לקבל החלטות טובות יותר, כל דעה שהוא מחזיק בה, הוא לא מחפש את המידע שיתמוך בהשערה הקיימת שלו, אלא ההפך, הוא מחפש את המידע שיבוא ויפריך את מה שהוא חושב, כדי לקבל תמונה שהיא חכמה יותר ורחבה יותר, ומי שעושה בעניין הזה עבודה מצוינת, זה עורכי דין, שבהכשרה שלהם, לא בטוח באיזה שלב בדיוק, הם מאוד מאוד לומדים להיכנס לנעליים של העורך דין של הצד השני, להבין באיזה טיעונים הוא הולך להשתמש, באיזה כלים הוא הולך להשתמש, וגם בעולם המסע ומתן ובעולם הדיבייטים, הכלי הזה של להיכנס לראש הבנם האחר ולהבין את התזה שלו הוא מאוד חזק, וגם מחוץ לעולם העסקי, בעולם האנושי בכלל, אני חושב שהיכולת להבין פרספקטיבה של אדם אחר היא יכולת נדירה. רוב האנשים בכלל לא מנסים להיכנס לראש של הבנם האחר, אלא מנסים רק להסביר את הצד שלהם. זה משהו שאני מאוד מאוד עובד עליו, ואני מקווה לשפר אצלי את היכולת באמת להבין את הפרספקטיבה שהיא שונה משלי. ואם אנחנו באמת נצליח להפוך את ההטייה הזו על הראש שלה, ולבוא ולחפש להבין את הצד השני, הרבה יותר משאנחנו מנסים להסביר את הצד שלנו, אני חושב שזה מאוד מאוד ייטיב איתנו בטווח הארוך.
כן, אני חושב ששמעתי גם את באפט בוודאות, באפט ומנגר, וגם פיל טאון וגם מוניש פבראי, הרבה משקיעים דגולים, שמספרים שכאשר יש להם איזשהו רעיון להשקיע בחברה מסוימת, הם מכנסים את הצוות שלהם, הם מספרים לצוות למה הם חושבים להשקיע באותה מניה, והם מבקשים מהצוות לקטוש את הרעיון, פשוט לקטוש ולהתווכח, ולהראות כמה הרעיון הוא דבילי ומגוחך ומסוכן, ולראות כיצד הם מסוגלים להתמודד עם הטענות האלה, והאם הם מסוגלים להתמודד איתם בצורה שהיא צורה הגיונית ורציונלית, והרבה מאוד אנשים כאשר יש להם איזושהי תזה, זה הדבר האחרון שהם רוצים, שמישהו יציג להם איזושהי תזה נגדית. אנחנו משקיעים הרבה הרבה יותר טובים כאשר אנחנו מבינים את התזה הנגדית, זה גם נותן לנו יכולת לקחת סיכונים שהם הרבה יותר מדודים, וזה גם נותן לנו את היכולת לקחת סיכונים גדולים לפעמים, או החלטות גדולות לפעמים, כאשר אנחנו באמת באמת מבינים את התמונה בצורה מלאה, אנחנו מבינים גם את התזה הנגדית, ומתוך ההבנה של התמונה המלאה זה דווקא יכול לחזק את ההחלטה שרצינו לקבל מלכתחילה. ברמה אישית אני אשתף שלפני בערך אולי 8 חודשים שנה, המניה של, כל המניות של הטכנולוגיה היו במשבר אדיר, בגלל עליות הריבית והמצב של הכלכלה, והסתכלתי על המניה של פייסבוק, של מטה, שכולם אמרו מטה מטה, וזה היה באזור בין 90 ל-100 דולר למניה. והסתכלתי על תזרים המזומנים, וראיתי את הפוטנציאל של החברה, ואמרתי עצמי, גם אם, ואז היה הרבה דיבור על המטאברס, כמה שזה כושל, וכנראה שזה פרויקט די כושל של פייסבוק, גם הפרויקט הזה ייכשל, החברה הזאת שווה כל כך הרבה יותר ממה שהיא עולה, והרגשתי מאוד מנוח לפתוח את הפוזיציה הכי גדולה שלי דווקא במניה הזאת, מתוך זה שהבנתי את התזה של מטה-מטה, ויכולתי להסביר לעצמי למה התיאוריה הזאת, גם אם היא נכונה לחלוטין, למה זה לא אומר שהחברה מטה, וגם המטאברס כפרויקט הולך להיכשל, ויש פה הזדמנויות שהן מאוד מאוד גדולות, כאשר אתה מצליח לנתח סיטואציה בהסתכלות רחבה ולראות את כל הזוויות שלה. עכשיו יש עוד הטעיה אחת שאני אשמח שנדבר עליה, והיא הטעיית זמינות המידע, The Availability Bias. גיא, אתה רוצה קצת לפתוח מה זה הטעיית זמינות המידע?
זו גם הטעיה שמופיעה בספר של קאנמן וטברסקי, שאומרת שיש לנו נטייה להגיע למסקנות על סמך המידע, שנמצא לנו בטופ אוף מיינד, בעצם הדוגמאות הכי קרובות אלינו, והמידע הכי עדכני שיש לנו, ומה אנחנו רואים. ולדוגמה, אם יש לי שני חברים עם רנו, ולשניהם הייתה תקלה ברנו, יש לי נטייה לחשוב שרנו היא לא חברה אמינה. וגם אם הסטטיסטיקה היא כזו, שרנו היא חברה מאוד אמינה, במדגמים שעשו על פני עשרות אלפי או מאות אלפי אנשים, המידע שישפיע מאוד על קבלת ההחלטות שלי, או המידע שאני רואה בסביבה הקרובה אליי, גם מבחינת מה הציבור חושב, יש לנו נטייה לחשוב שהציבור חושב את מה שהחברים שנמצאים סביבנו חושבים על פי רוב, וזו הטעיה שמאוד משפיעה על קבלת ההחלטות שלנו. היא גם קשורה לנטייה שלנו להסתכל על התוצאות בשוק ההון ובנדלן בזמן האחרון, ולגזור מתוכן את מה הולך להיות בעתיד, במקום להסתכל הרבה יותר זמן אחורה, על תקופות יותר ארוכות ושונות, ופה זה באמת מאתגר, להתנתק מההנחות יסוד האינטואיטיביות שלנו, וללכת ברמה מסוימת קבלת החלטות שהיא יותר קרה, שהיא יותר סטטיסטית, שיכולה להיות נכונה יותר להרבה סוגים של החלטות.
כן, תוך כדי שדיברת, חשבתי על הרבה דוגמאות שהדבר הזה קיים בעולם ההשקעות, בטח ביחס לשוק ההון. אנשים מסתכלים על ההיסטוריה קצרת הטווח, ולפעמים גם ארוכת הטווח, של מה קרה בעבר בשוק, ומתוך זה הם גוזרים מה סביר ויכול לקרות בעתיד, למרות שלאו דווקא שיש קשר בין הדברים. וזה שלדוגמה, במשברים הפיננסיים האחרונים שראינו, בין אם זה משבר הקורונה, משבר 2008, בועת ה.com, ראינו שהשוק יורד בצורה חדה כמה חודשים או כמה שנים בודדות, ולאחר מכן מזנה כלפי מעלה. זה לא אומר שזה בהכרח מה שיקרה פעם הבאה שיהיה משבר פיננסי. אפשר בהקשר הזה לדבר על יפן, שחוותה עשור שלם של שנות ה-90, שמחירי המניות רק המשיכו וירדו וירדו וירדו. זה לאו דווקא חייב להיות משבר שהוא קצר, זה יכול להיות משהו שהוא מתמשך. גם הרבה פעמים אנחנו שומעים את הנתון הזה, שהיסטורית, כשהשקעת בשוק ההון, גם אם השקעת בזמן הכי גרוע שרק אפשר, כעבור בין 15 ל-20 שנה, מבחינה ריאלית, אתה חוזר להיות מורווח, גם אם קנית בזמנים הכי גרועים שאפשר רק לדמיין, וזה נכון מבחינה היסטורית, אבל זה לא אומר שזה בהכרח מה שיקרה בעתיד. וכשאני שומע יותר מדי אנשים שמשקיעים מתוך הנחות יסוד של מה היה פעם, מה היה בעבר, מחירי הנדלן בישראל עולים ב6% בשנה. בסדר, זה נכון. זה נכון, ובשנים האחרונות הם עלו בהרבה יותר, אבל זה לא אומר לי מה יקרה בעתיד. ולקבל החלטות בצורה שבעיניי היא לא מאוד פונדומנטלית, היא לא מבוססת מידע שהוא בהכרח רלוונטי לקבלת ההחלטה, זה משהו שיכול לפגוע בנו הרבה כמשקיעים.
כן, אני מסכים. ואותו בייס הזמינות הוא משהו שמשווקים מאוד מאוד מודעים אליו. וכאשר אתה רואה פרסומת שוב ושוב ושוב ושוב, זה משפיע לך על המוח בצורה שברמה מסוימת זה מקנה לך היכרות עם אותו המפרסם, ואותה היכרות היא גם מתפתחת להיות רמה מסוימת של אמינות. כלומר, כשאנחנו שומעים מסר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא נמצא לנו במוח במקום שהוא זמין, וכאשר הוא נמצא במקום שהוא זמין, זה גם מעלה את האמון שאנחנו נותנים באותו המשווק, לפחות ברמה התת-מודעת, לא יודע לגבי הרמה המודעת, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה.
כן, ללא ספק מדובר בהטעה שהיא מאוד משמעותית, ואני זוכר שפעם קראתי נתונים שדיברו על התנועה של טיסות אחרי המתקפה של 11 בספטמבר, והראו שגם האמריקאים, בעיקר האמריקאים, נטו לא לקחת טיסות כאשר הם לא היו חייבים בנסיעות פנים ארציות, והעדיפו להשתמש ברכב הפרטי, והייתה עלייה, שאם אני זוכר נכון, של אזור ה-300% בתאונות דרכים, כי לאנשים באיזשהו מקום ישב בראש בגלל אותה הטעיה של הזמינות, שלטוס זה משהו שהוא מסוכן, הרבה מטוסים התנגשו במגדלים לאחרונה, ולכן אנחנו לא רוצים לטוס, ובפועל, אם אני חושב ממקום שהוא רציונלי וקר, אני מבין שהימים והשבועות שאחרי המתקפה הקטלנית והנוראית הזאת, היו בטח הזמנים שההבטחה לפני עלייה למטוס הייתה הכי קפדנית והכי פנאטית, וכנראה שזה הזמן הכי בטוח להשתמש באותו אמצעי תחבורה, ובסופו של דבר, ההטעה הזאת גרמה להרבה מאוד אנשים לעשות החלטה ש... אנחנו מבינים אותה כהחלטה לא רציונלית, והיא נובעת מאותו עניין של זמינות מידע. עכשיו, הנושא הזה של הטעות הוא נושא רחב. גיא, אני חושב שאנחנו בשלב הזה נסגור אותו מבחינת הפודקאסט הזה, ונמשיך לדבר על הכלים והמתודות שאפשר להשתמש בהם בתהליך קבלת החלטות. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות בנאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.